רדיו סול סימוייר, הרדיו של ישראל.
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש, 522-6666.
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שיגזרו לי כבר את חבל הטבור, מה שלא נכנס יוצא ומה שלא יוצא שבור. מוות איזוטרי לשולחן מספר אחד, יש לה מלח על הפצע הפתוח שלה ביד.
אתם מאזינים לקסם ברזילאי.
A noite é tão clara, o céu não tem fim. A lua me
agachat Rachel escapa.
Radio Sol.
Yafo Sibuel, ach Yafo sheyesh, 522-6666.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה.
אתם מאזינים לתוכנית להדליק את האור בהגשת ורד מצפי.
לה 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 לה
בוקר טוב לכולם. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב, רדיו סול, היום ורד מצפי, אני תמיד מתגעגעת פה לשידור, אז בוקר טוב לכולם, אנחנו ברדיו סול, ברדיו המוביל באינטרנט, בתוכנית מדהימה ומרתקת על אלימות נגד נשים. אתם יודעים שהיום יום האלימות הבינלאומי נגד נשים, ובאמת מדברים על זה הרבה, ויש כבר אולי אתם יודעים בעל פה את כל הדברים שצריך לשים לב אליהם, וכל הדברים מי אשם ומי לא אשם וכן הלאה, אבל האמת היא שזה נושא קצת יותר מורכב, גם מבחינת הנשים, גם מבחינת הגברים. אלימות היא אלימות, ואנחנו צריכים למנוע אותה מהבסיס. ואני רוצה לדבר היום על למה בכלל נשים נשארות, למה מישהי בכלל תרצה להישאר עם מישהו שמכה אותה, למה שמישהו ירצה להישאר עם מישהו שלא מכבד אותו? למה? ואנחנו אומרים שזה ככה, יש איזשהו סטיגמה כזאת, שזה יכול להיות שזה נשים שלא מבינות ולא יודעות, או אין להם לאן ללכת, או אין להם כסף, או וכו. אבל זה לא תמיד נכון. ובשידור ככה אני רוצה להראות לכם עוד פנים של הדבר הזה. הרבה פעמים, יש הרבה נשים שסובלות מזה, יכול להיות שחלק מכן מאזינות, וגם חלק מכן מאזינים, יכול להיות שאתם abusive בכל זאת. אז אנחנו נדבר על זה עוד. בינתיים אנחנו נעבור לשיר המדהים של לו ריד, קרוליין סז, תקשיבו לו. שיר מרגש.
As she gets up off the floor, why is it that you beat me? It isn't any fun. Caroline says, as she makes up her eye, you ought to learn more about yourself, think more than just I. But she's not afraid to die. All of her friends call her Alaska. When she takes speed, they laugh and ask her, what is in her mind? What is in her mind? Caroline says, as she gets up from the floor, hit me all you want to, but I don't love you anymore. Caroline says, while biting her lip, life is meant to be more than this, and this is a bum trip. But she's not afraid to die. All of her friends call her Alaska. When she takes speed, they laugh. Ask her, what is in her mind? What is in her mind? She put her fist through the window pane.
a funny feeling. It's so cold in Alaska. It's so cold in Alaska. It's so cold in Alaska.
בוקר טוב לכולם, רדיו סול, להדליק את האור עם ורד מצפי. אני מאמנת לשינוי תודעה, ואנחנו היום בתוכנית מיוחדת לכבוד יום האלימות הבינלאומי נגד נשים. ואני יודעת שמדברים על זה הרבה, לפעמים אני אומרת, אוקיי, כמה אפשר עוד לדבר על זה. אבל האמת שאין סוף לכמה שאפשר לדבר על זה, אם זה עדיין קורה, אז אנחנו צריכים לדבר על זה, אנחנו צריכים להעלות את המודעות לזה, ואנחנו צריכים להיות יד אחת ואיתנה להפסיק את העניין הזה. עכשיו, אני מדברת בעצם על... מדברים על אלימות נגד נשים, אבל רוב הנשים שנמצאות במערכת זוגית אלימה, לא ממש יודעות שהן במערכת זוגית אלימה. עכשיו, תגידו לי, אוקיי, איך אפשר לא לדעת את הדבר הזה כשמישהו מכה אותך? איך אפשר לא לדעת את הדבר הזה כשמישהו צועק עלייך? איך אפשר שלא? אבל יש לזה כמה היבטים. הנושא הזה מורכב, והוא לא עד כדי כך פשוט. בדרך כלל, קודם כל יש את הטרמינולוגיה. הטרמינולוגיה שאנחנו מדברים בה אומרת, יש ככה משפט פשוט, אוקיי? דני עקה דנה. יש נושא, יש נשוא ויש פעולה. דני עקה דנה. אחר כך אנחנו מתקדמים ואומרים, דנה הוקטה על ידי דני. אז עכשיו דנה הופכת להיות הנושא כאן. אחר כך אנחנו יכולים להגיד, דנה הוקטה. ואחר כך המשפט הזה ממשיך ומתעצם עד שדני בעצם יוצא מהמשוואה הזאת. כי דנה הופכת להיות אישה מוכה. דנה הופכת להיות קורבן לאלימות. דנה הופכת להיות המרכז כאן. ודני, שהוא היה המכה, אותו גבר מכה, שהתחיל בעצם את כל הסיפור הזה, הוא נעלם מהמשפט. עכשיו אני מדברת פה על משפטים פשוטים. אני מדברת כאן על שפה, ושפה שלנו יוצרת מציאות. כשאנחנו נמצאים בשפה שאנחנו מדברים, אנחנו אומרים, דנה לא אשמה שזה מה שקרה. דנה לא קשורה לזה. דנה לא עשתה שום דבר רע שזה יקרה לה. אבל אנחנו בכלל מדברים על הנושא המרכזי, על מי שהתחיל את כל הסיפור הזה. עכשיו, אני לא אומרת שרק גברים הם תמיד אלימים ואין אלימות נגדית, אבל בסופו של דבר, רוב המקרים, האלימות היא של גברים כנגד נשים, אבל גם של גברים כנגד גברים, וגם גברים כנגד ילדים מכל המגדרים, אוקיי? זה יכול להיות ילדים וילדות. אז בסופו של דבר, רוב קורבנות האלימות הם קורבנות של גברים. עכשיו, יש איזשהו מקום כזה שאומר, אם מדברים על זה יותר מדי, על אלימות נגד נשים, או על נשים יכולות, או נשים רוצות לפרוץ תקרת זכוכית וכן הלאה, זה יוצא כזה של מין פמיניסטיות כעסניות, או כל מיני כינויים לא נעימים, סונות גברים, או דברים אחרים, כל מיני כינויים שאני לא זה. אף אחד לא רוצה להיות במקום הזה, של אני כל הזמן מפגינה נגד, ויש גברים שאני מאוד מאוד אוהבת. אני לא רוצה להיות במקום הזה, המטיף, הקשה, הלא חמוד, שגברים לא אוהבים אותו, כי אף אחד לא אוהב להיות במקום ככה, שהוא יותר שמטיפים לו, נגיד. אבל פה אני לא מדברת על משהו מגדרי, אני לא מדברת על גברים כנגד נשים, או עכשיו נשים בחזרה כנגד גברים, אלא אני מדברת על משהו שהוא הרבה יותר עמוק. על זה שיש משהו שהוא מאוד בסיסי, ההתנהגות הבסיסית, ההתנהגות הגברים הם יותר אקטיביים, בוא נקרא לזה. לא כל הגברים, לא כולם כאלה, אבל בגדול, אם אנחנו עושים סטטיסטיקה, אנשים הם יותר יין, והם יותר אנרגיה עדינה, והם יותר יפתרו דברים במילים, וגברים הם יותר מוחצנים, והם יותר אקטיביים, והם יותר יפתרו דברים בכוח. זה כמו יעקב ועשיו כזה. יעקב היה כזה איש תמים יושב אוהלים, והוא היה סוג של היותר נשי, הוא כאילו למד תורה כל היום, משהו לא עשה באוהל. ועשיו היה צייד, ואבא שלו אהב אותו בגלל שהוא בעצם מביא פרנסה למשפחה ולא ישב כאילו בבית. אז בעצם אני מדברת על שתי אנרגיות. זה לא חייב להיות גברים נגד נשים, אבל בסופו של דבר סטטיסטית זה גברים יותר. עכשיו, חוץ מזה שבאופן סטטיסטי גם גברים פשוט יותר חזקים מנשים. אז כשאתה חזק, יש לך יותר כוח, ויש לך יותר כוח על מי שחלש ממך. ואנחנו רואים את זה בכל מיני רבדים ובכל מיני היבטים.
Oh,
זה שיר שמצמרר אותי כל פעם מחדש, וכל פעם מחדש אני, כולי, האור שלי הופך להיות חידודין חידודין, וחשבתי אם להשמיע אותו כרגע בשידור או לא, והחלטתי שכן. השיר הזה נכתב על האונס בשומרת, שמי שזוכר, מי ש... אני, אולי זה מאוד מאוד השפיע, כן, אבל מי שזוכר זה משהו שהסעיר את המדינה. ילדה בת 14 מקיבוץ שומרת, עברה אונס קבוצתי, היום אנחנו שומעים על זה יותר, אז לא שמענו על זה, אז חשבנו שזה משהו שהוא אחד ויחיד ומיוחד, ואיך זה קרה. אני חושבת שדברים קרו תמיד, אבל יכול להיות שאנחנו לא נחשפנו אליהם. והשיר הזה מתאר בעצם מצב שבו החברים בקיבוץ, הילדים שאנסו אותה, היו ילדים שרובם היו ילדים, משפחות מבוססות מהקיבוץ, משפחות עם בקגראונד, עם ערכים, כאלה שאחר כך הלכו לצבא ליחידות מובחרות, למדו בבית ספר, ודווקא הילדה הייתה יותר חלשה, עם הורים שהיו גרושים, או כל מיני בעיות משפחתיות כאלה ואחרות שאני לא יודעת אותן. ודווקא הם עשו מעשים כאלה מחרידים, בלי להביט אחורה, ובלי שאחר כך קרה להם משהו. הם המשיכו בחיים כרגיל. הילדה בת 14 עברה אונס נוסף במשפט, ששאלו אותה, אני קראתי את פסק הדין, ושאלו אותה שם מיליון שאלות מאוד מאוד חודרניות ומאוד מאוד קשות, על מה היה ולמה היא עשתה ומה היא הלכה ולמה היא הלכה ואיך היא הלכה. וזה ככה כמו שאמרתי מקודם, בשיחה הקודמת, כשאמרתי שאנחנו בעצם מביאים לתודעה, אנחנו מביאים לנוכחות, לשפה שלנו, הרבה שאלות שקשורות לקורבן. עכשיו, אני בדרך כלל נגד המילה קורבן, כי מהבחינה הזאת, כי לכל אחד יש בחירה, יש לי בחירה לא להיות שם. אבל בעצם, אני בדיוק דיברתי על זה אתמול בשיחה שהייתה לי, שיחה מקצועית, ובעצם לא בטוח שיש לנו הרבה בחירה, אוקיי? יש לנו בגדול בחירה חופשית, כל אחד יכול לקום וללכת, כל אחד יכול לקום ולעשות את מה שהוא רוצה, כל אחד יכול לבחור להיות פה או לא להיות פה, אוקיי? אין כפייה. אז למה בעצם נשים נשארות עם מערכת הזוגית שלהם אלימה וקשה? למה ילדה בת 14 שהייתה לפני כן בתולה, וגם לא משנה אם לא הייתה בתולה, למה מישהי, לא חושב אם בת 14 או בת 40 או בת 80, תסכים ש... אני לא יודעת כמה, 10 או 8, או אני לא יודעת כמה בנים יבואו ופשוט יעשו איתם מה שהם רוצים, מה שהם רוצים. לא ישאלו אם זה כואב לה, לא כואב לה, אם היא רוצה את זה או לא רוצה את זה, והכל על סמך זה שהיא פשוט לא צעקה ולא התלוננה. זאת אומרת, היא הייתה צריכה לעשות משהו אקטיבי כדי לצאת מסיטואציה שהיא הייתה פסיבית בה. היא נכנסה לתוך סיטואציה כמו גורח של חתולים, ומאז היא כבר לא יכלה לצאת ממנה. ואז היא התבקש ממנה לעשות מעשים אקטיביים, למרות שאותם ילדים יכלו בכל רגע להפסיק, כי הם עשו את הדברים בעצם האקטיביים באמת. היא לא זזה. והם אלה שבאו והלכו וקראו לה וכעסו עליה ונסו למניפולציות והיכו אותה ומה שהם לא עשו. אז בעצם אנחנו אומרים שהאלימות היא משהו שהוא גם נטוע בשפה שלנו. אנחנו בעצם מתחילים להתייחס לקורבן בתור אחראי לכל הסיטואציה. עכשיו, אחראי זה לא השם. יש אחריות לסיטואציה שבה אני יכולה באמת לקום וללכת, ויש השם. אני לא, היא לא אשמה שזה מה שקרה וזה מה שעשו לה, ומצאו מישהו טרף קל ופשוט באו ופגעו בו בצורה ברוטלית, אכזרית, וזה ממשיך דרך אגב לקרות, למרות שכל פעם נחרדים מחדש, אחר כך היה בקפריסין, אני לא יודע, אף אחד לא יודע בדיוק מה היה שם. אחר כך היה באילת, שאנחנו הזדעזענו לשמוע בקיץ. אז אנחנו בעצם רוצים קודם כל, בשפה שלנו, להתחיל לתת מקום גם לפוגע. ולא להוציא אותו מהמשוואה. כמו שאמרתי מקודם, דני היכה את דנה, אחר כך דנה הפכה להיות אישה מוכה. אוקיי? דנה אישה מוכה. דנה הייתה צריכה לעשות ככה וככה. דנה הייתה צריכה להימלט. למה דנה, למה קשה לה? בוא נעזור לדנה. הרבה דברים גם טובים. אבל איפה דני בכל הסיפור הזה? איננו. אז אנחנו רוצים קודם כל להביא את הדבר הזה למודעות. הדבר השני שאנחנו רוצים להביא למודעות, זה שבכל מקרה היצרים שלנו הם שונים, ויצרים של גברים, כמו שאמרתי מקודם, הם יותר אקטיביים, ושל נשים הם קצת יותר פסיביים. עכשיו שוב פעם, זה לא משהו שהוא חובה לכולם, אבל בגדול, באופן סטטיסטי, זה ככה. עכשיו, נשים בכל מקרה יותר חלשות מגברים, אז אם אני, יש לי גור חתולים ביד, יש לי אפשרות ללטף אותו, הוא כזה חמוד, ויש לי אפשרות לבעוט בו, ויש ילדים שעושים את זה. זה נשמע נורא, אבל אני פעם סיירתי, הייתי בסיורים כאלה של בלג בעומר, במדורות, זה אז פשוט משהו מזעזע, מדורות לג בעומר, שהיום כבר הפסיקו לעשות אותם, בשנים האחרונות, אבל ילדים היו מגיעים עם כל מיני חיות קטנות וחמודות, שזהו, שסיימו את חייהם בערב הזה, בתור עולה, או בתור משהו כזה. אז אני זוכרת שהיינו בסיורים כאלה. עכשיו אנחנו אומרים, זה לא הגיוני, אף אחד לא יעשה דבר כזה, זה פשוט לא הגיוני שמישהו יבוא ויעשה את זה, אבל הנה, עובדה שעושים את זה. וזה לא קרה לא פעם אחת ולא פעמיים, וזה גם לא קרה בכל מיני עיירות של בדואים, זה קרה במרכז, בעיר בתל אביב, ברמת גן, בגבעתיים וכן הלאה. זה קרה, וזה דברים שבעצם אנחנו, מישהו לוקח כוח על משהו שהוא יותר קטן ממנו ויותר עדין ממנו, ופשוט מוציא את כל התסכולים שלו שמה, ומרגיש ככה יותר חזק, יותר גדול. אוקיי, למה מישהו צריך להרגיש יותר חזק ויותר גדול? כי הוא לא מרגיש ככה בפני עצמו. כי יש לו איזה סוג של חוסר ביטחון. וחוסר ביטחון זה סוג של פחד כרוני. הפחדנים הם הכי קשה לצפות מה הם עומדים לעשות. כמו שחיה פצועה, אם היא נמצאת במצב של פצוע, אז היא נמצאת במצב מאוד עדין, והיא מרוב פחד שיפגעו בה, למרות שהיא פצועה, היא הופכת להיות נושכת יותר וקשה מאוד לטפל בה. מי שהיה לו פעם טיפל בחיה פצועה יודע שחיות פצועות קשה לטפל בהן, הרבה פעמים לא נותנות, אלא אם כן במצב של חוסר אונים, הן לא נותנות. הן עלולות לנשוך, כלבים עלולים לנשוך, חתולים עלולים לשרוט, הם פוחדים, זה מתוך פחד. אז גם אותם מערכות זוגיות אלימות, יש בהם, מושתת בהם איזשהו פחד, מושתת בהם איזשהו בן זוג שהוא חסר ביטחון, שיש לו כל מיני קשיים. הוא לא מופיע ככה, אבל. כי אם אני אומרת שרוב, הרבה מאוד מהאנשים, אני בדיוק שמעתי קודם סיפור על מישהי שקוראים לה לזלי, שהיא למדה בהרווארד, מאוד חכמה, עם המון שאיפות, המון כישרונות, בלי שום בקגראונד כזה של, אני לא יודע, חוסר ביטחון או משהו כזה. אבל היא הכירה בחור, והבחור הזה היה הכי מקסים שבעולם, והוא היה מאוד מאוד חכם, והוא היה מאוד מדהים, והוא הצחיק אותה. בפגישה הראשונה שהם נפגשו, היא מספרת שהוא היה מאוד צ'ארמינג, ומאוד מאוד מצחיק, והוא בעצמו למד גם בהרווארד, או בשזה אחת מהאיבי ליג של האוניברסיטאות. מישהו מאוד מאוד מרשים, והתאהבה בו, הוא נראה טוב, הוא היה חמוד, חכם, מצחיק, כל מה שמישהי רוצה. הוא סיפר לה, והוא סיפר לה את הדברים שהוא עשה, והוא סיפר לה, והוא גם מאוד הריץ אותה, אתם יודעים, הוא אהב כל דבר בה, הוא אמר שהיא הכי מדהימה שבעולם, הוא עוד מאמין בה. עכשיו, היה במה להאמין, כן? זה לא שהוא שיקר לשקרים. הוא אמר לה דברי, היא באמת הייתה, התחילה, זה העבודה הראשונה שלה, הדירה הראשונה שלה, מה שהתחילה את החיים שלה, זה בניו יורק. והוא מאוד מאוד האמין בה, ואמר לה שאת כל היכולה, זה מאוד כיף שמישהו יושב באופן מאמין בך ומעודד אותך בצורה שאף אחד אחר לא. אנחנו מצפים את זה מבני הזוג שלנו, אנחנו מצפים שהם יתמכו בנו, אנחנו מצפים שהם יעודדו אותנו. אז כשזה מגיע, זה לא נראה לנו סימן, זה גם באמת לא סימן, כן? זה לא שכל מי שמעודד עכשיו עומד להקות אותי. אבל הוא גם סיפר לה איזשהו סיפור שמאז הילדות שלו, מגיל 4, אבא שלו חורג התעלל בו, ועד כדי כך שהוא היה צריך לעזוב את הלימודים באיזשהו שלב, ומאז הוא הלך ושיקם את החיים שלו, ובאמת למד באחת האוניברסיטאות הטובות, והתחיל לעבוד בעבודה מאוד מאוד נחשקת, עבודת חלומות שלו, אבל לקח לו המון זמן לשקם את עצמו. והוא סיפר לה שהם סולמייט, שהם ביחד, ושהם הולכים לעשות משהו ביחד, היה להם חיים מאוד מאוד טובים ביחד, הוא מאוד אהב אותה. אז בעצם כל הדברים האלה שקורים בהתחלה, אם אתם תשימו לב, זה קורה לכולם, בכל התאהבות, זה משהו שהוא מאוד חשוב, אני רוצה להתאהב במישהו, אני רוצה להיות במישהו, עם מישהו שהוא הכי טוב אליי, והכי דואג לי, ושמח לקראתי כל הזמן, ורוצה להיות רק איתי. אבל באיזשהו שלב, המערכת הזאת עוברת לפאזה השנייה, שהיא הרחקה ובידוד חברתי. עכשיו, זה לא ש... זה מצחיק איך שהיא אומרת את זה, אבל זה נכון. כאילו, זה לא שאני אומרת, אוקיי, עכשיו נגמר הזמן של הצ'ארמינג, ונגמר הזמן של החייכנות וההדרה שלך, כאילו, לראות איזה יפה ואיזה מדהימה ואיזה חמדה, ועכשיו עוברים לשלב הבא, לפאזה הבאה, שבה אני מרחיק אותך. אז שימי לב, עכשיו אני עומד להרחיק אותך. ריחוק חברתי, אני עומד להפריד אותך מכל החברים והמשפחה שלך, ואת עומדת להיות רק שלי, ועכשיו שימי לב, ואז היא אומרת, אוקיי, אז זה הזמן של הלכת, עכשיו אני אמשיך להיות פה, או לא אמשיך להיות פה. אז אין זמן כזה. סליחה. אין זמן כזה שזה קורה. זה פשוט קורה לאט לאט בסימנים קטנים. כמו הסיפור הזה עם הצפרדע במחוות, שיש בצרפת אוכלים צפרדעים או שרימפסים, אני לא בטוחה, ושמים אותם על המחוות, והמחוות היא לא חמה, אז בעצם החיה לא קופצת משם, היא עדיין נשארת במחוות. אתם אומרים, למה שחיה תסכים, חיה חיה, תסכים שתגנו אותה על מחוות? כן, כי המחוות לא הייתה חמה, ולאט לאט זה היה חם קצת וחם קצת, והיא לא שמה לב ולא שמה לב, ובשלב הזה, שהיא כבר שמה לב, היא כבר בעצם לא היה איך לברוח, כי היא כבר הייתה שרופה, והיא כבר הייתה במקום שהיא מאוד חלש, שהוא כבר לא יכול ללכת. היא הייתה לחודה, לחודה במקום הזה. אני רוצה להשמיע לכם עוד שיר מדהים של סוזן וגה. My name is Luca. עוד שיר שמאוד מאוד מרגש.
I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Because I'm crazy, I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. And it's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. Upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. They only after that, you don't ask why. You just don't argue
סוזן וגה עם השיר המדהים שלה, My Name is Luca. אני לא יודעת, יכול להיות שלא כולם שמעו את השיר הזה, אבל זה שיר מאוד מדהים של מישהי שהיא מוכה, אבל היא לא רוצה שהשכנים ישמעו, אוקיי? ובעצם זה מביך, כן? זה מביך להיות במקום שאת מושפלת, זה מביך להיות במקום שמישהו מכה אותך, או מישהו צועק עלייך, ודרך אגב, האלימות היא לא תמיד אלימות שהיא דווקא במכות, לפעמים האלימות היא מתבטאת בכל מיני דברים הרבה יותר כאילו נחבאים, שקשה מאוד לזהות אותם, בעיקר אם את מכירה את הדפוסים האלה מלפני כן, בעיקר אם זה הדפוס השליט בחיים. אז סוזן וגה לא רוצה שהשכנים ישמעו, ורוב הנשים לא רוצות שהשכנים ישמעו, ורובנו לא רוצים שיראו אותנו מושפלים, אז אנחנו לא רוצים לדבר על זה. אבל אחר כך אנחנו אומרים, כשהאישה הזאת נרצחה, למה היא נרצחה, איך אף אחד לא ראה, אף אחד לא שמע. או שאנחנו אומרים, כן שמעו, אבל לא עשו שום דבר, כן ידעו, אבל לא עשו שום דבר. אבל יש כאן איזשהו טראפ מסוים. קודם כל, אמרתי מקודם שאף אחד לא נכנסת למערכת יחסים עם מישהו שמראש היא יודעת שהוא יקה אותה, אוקיי? היא לא יכולה לראות את זה. אולי יש סימנים ליודעי דבר, אבל לנשים שלא חוו את זה ולא יודעות, הן לא ממש יודעות. אז מגיע מישהו עם המון קסם אישי, מאוד חמוד, הבחורה שסיפרתי עליה מקודם, היא סיפרה שהוא מאוד חכם ומאוד מצחיק, והוא מאוד אהב אותה, והם היו נשמות תאומות, ופשוט כיף, כיף של זוגיות, כיף של התאהבות, היא מאוד מאוד אהבה אותו. אז בסך הכל לא היה פה שום דבר רע. הוא מאוד האמין בה וסיפר לה כמה היא טובה בכל דבר, כל הזמן, וכן. עכשיו, אני שוב פעם לא אומרת לחפש מגרעות אצל מישהו, אבל ככה זה הפך להיות איזה סוג של הדרה. ואז אני מדברת על הפאזה השנייה, שהיא פאזה של הרחקה חברתית, הרחקה מהחברים, בידוד חברתי, ושוב פעם, אמרתי מקודם, שהדבר הזה לא קורה פתאום באיזשהו שלב. אומרים, אוקיי, עכשיו, מעכשיו, אני עוצר את הכל, ואני, מעכשיו זה לא לדבר עם אף אחד. קודם דיברתי עם כולם והכל היה בסדר, ממחר את לא מדברת עם אף אחד, את רק איתי. ועכשיו את יכולה לבחור אם את נשארת בכזה דבר או לא נשארת בכזה דבר. ודיברנו מקודם על על הצפרדע שבמחוות, שהמחוות מתחילה להתחמם, אז היא יכולה לקפוץ בכל רגע נתון, כן? אבל היא לא מרגישה שום סכנה. ברגע שהיא כבר מרגישה את הסכנה, היא כבר חלשה מדי ופגועה מדי ופצועה מדי, והיא כבר לא יכולה לקפוץ, היא כבר מאבדת את היכולת שלה. יכול להיות שנשארת לה יכולת אחת אחרונה, והיא מנסה לקפוץ, לא בטוח שהיא תצליח. כי כן, הדבר הנוראי שבעניין הזה, ששואלים למה רוב הנשים לא ברוכות ונשארות במערכת הזאת, כי אם אנחנו נסתכל על הסטטיסטיקה, שהרבה מאוד נשים, אולי 70% מהם, נרצחו אחרי שהם נפרדו מבן הזוג שלהם. אחרי שהם עזרו אומץ, אחרי שהם הצליחו לברוח, אחרי שהם עברו דרך חתחתים, אחרי שהם לקחו את הילדים, אם היו ילדים, אחרי שהם ניסו להתחיל לפתוח חיים מחדש ואולי חלק הצליחו, יכול להיות שהם אפילו התחתנו מחדש, ובכל זאת הם נרצחו בשלב הזה. כי בשלב הזה לפוגע אין מה להפסיד. אין לו יותר מה להפסיד, ומה שהוא יכול לעשות כבר מה שהוא רוצה. הוא לא חייב לאיים שיהיה רצח, אלא הוא פשוט יכול לבצע את זה. הוא יכול לבצע ולרצוח את הילדים, או לרצוח את האם. שניהם לא אותו דבר, אבל ככה קשים באותה מידה. אז יש לנו את השלב הזה של הרחקה, אבל איך הוא בא לידי ביטוי? שוב פעם אני אומרת, זה לא בבת אחת. אז ברגע מסוים אני מתחילה להגיד, אוקיי, אמא שלך מאוד מעצבנת. אמא שלך מאוד מעצבנת. ככה מלא מלא פעמים, לי לא בא ללכת לשם. אוקיי? החברה הזאת היא כל הזמן מרחלת. אל תהי איתה, זה סתם מעצבנת, תרחל עלינו. עכשיו, יכול להיות שאת בהתחלה גם לא מקשיבה. את לא מקשיבה לכל הדברים האלה, כי את אומרת, אוקיי, זאת חברה שלי, אני אוהבת אותה. וככה לאט לאט החברה הזאת כל הזמן ננסה להפריד בינינו. וכו וכו וכו. עם בנים אין בכלל מה לדבר, כי את לא תהיה עם גברים כעתיתי. את לא צריכה לדבר עם כל מיני אנשים, כי בשביל מה לך לדבר עם מהו כשאנחנו ביחד, בשביל מה לך עוד מישהו. וככה זה הופך להיות טפטוף וטפטוף וטפטוף וטפטוף. וקשרים מתנתקים, קשרים מתנתקים, אבל לאט לאט פתאום את מוצאת את עצמך לבד. לבד מבחינה, גם אם פיזית את לא לבד ואנשים מקיפים אותך, אבל מבחינת מה את מספרת ומבחינת אינטימיות, כבר את לא מספרת אותה לאנשים אחרים. כבר הדברים שהופכים להיות פרטים שלך, הם הרבה יותר גדולים מאנשים ששיתפת אחרים, ואת כאילו אומרת, אוקיי, עכשיו אני אשתף אותם בכל קורות חיי בזמן הזה, זה הופך להיות הרבה יותר מסובך וקשה. ואז יום אחד פתאום את מרגישה לבד. זה הסיפור של שירה, שהגיעה, הייתה עם הבחור שלה, שירה איסקוב, כמובן, שאני מדברת אליה, בחורה חכמה, חמודה, מתוקה, עם הרבה חברים, עם הרבה ביטחון עצמי, עובדת בחברה נחשקת, עובדת במשרה נחשקת. יש לה כל מה שצריך, אין לה, לא חסר לה שום דבר, היא נראה טוב, אין לה, אין שום סיבה, כאילו, להיות דווקא עם מישהו כזה או אחר. מצא מישהו שאוהב אותה, מעריץ אותה, הכל, כאילו, התחתנו והכל. באיזשהו שלב, אומר לה, בואי נעבור למצפה רמון, יש לי רילוקיישן. עכשיו, אני לא אומרת לא לעבור לשום רילוקיישן, אנחנו עושים את זה כל הזמן, ואין שום סיבה גם לא לעבור עם בן הזוג, כשאנחנו מחליטים לעשות את זה. אז בעצם זו החלטה מושכלת ששירה עשתה. וגם הבחורה מהסיפור שלי מקודם, היא גרה בניו יורק, והייתה בעבודת החלומות שלה, היא לא רצתה לעזוב את ניו יורק, אבל באיזשהו שלב הוא פתאום יום אחד בא ואמר שהוא עזב היום את העבודה שלו, והחליט לעבור לניו אינגלנד, לעיירה חדשה, לבנות עצמו מחדש, לבנות משפחה יחד איתה, שבגלל שהם ביחד אז הוא כבר לא צריך להוכיח לעצמו שום דברים, והוא מבקש לנסוע לעשות את זה, והוא מבקש את זה בשיא הנחמדות. גם הבן זוג של שירה לא הכריח אותה לעשות רילוקיישן, לא הכריח אותה לעבור למצפה רמון, הוא התייעץ איתה ושאל אותה ואמר לה, מה את אומרת? בואי נעבור, זה כדאי, זה שקדם אותי וזה ישפר אותי, ואנחנו נהיה ביחד ונעשה משפחה, ויהיה לנו ילדים וכן הלאה. ושירה מאמינה לזה, כי למה לא? כאילו, אנחנו נשמות תאומות, אנחנו ביחד עושים, כל הזמן קשה מאוד להפריד בין דברים שאני עושה למען בן הזוג שלי, כי אנחנו אחד עכשיו, לבין דברים שאני עושה בשביל בן הזוג, ואני פתאום זה סוג של מניפולציה. כי יכול להיות שגם הפוגע לא ממש חושב שעכשיו הוא הולך להפריד ולנתק. הוא לא עושה את זה באופן, אוקיי, גם הוא לא חושב על פאזות, עכשיו אני אהיה נחמד, ועכשיו הגיע הזמן להפריד. הוא עושה את זה באופן אחר.
בכל יום ישנו מצב שאני בתוך שדה קרב, ונותרת הבחירה בין הטוב ובין הרע. הם חושבים שזה מצחיק והלב אומר מספיק, שימי גבול תהי כנה, לא לכל את מוכנה. אל תישבר, אל תיגרר, שמור על עצמך והכל יסתדר. תעמוד על שלך ואל תוותר, אם הוא לוחץ אותך שברי, אל תיגררי, תהי מי שאת ותמיד תסתדרי. תהי חזקה ועם די על שלך, בסוף כולם עוד ילכו איתך. שניים שניים חברים, משלושה זה חבורה. לפעמים כוח זה טוב, לפעמים כוח זה רע. אל תדאג ואל תבחן, לא תהיה בסוף לבד, רק תקשיב ללב שלך, עוד כולם ילכו איתך. אל תישבר, אל תיגרר, שמור על עצמך והכל יסתדר. תעמוד על שלך ואל תוותר, אם הוא לוחץ אותך אז הוא לא חבר. אל תישברי, אל תיגררי, תהי מי שאת ותמיד תסתדרי. תהי חזקה ועם די על שלך, בסוף כולן עוד ילכו איתך, איתך. אל תשברי.
בוקר טוב, רדיו סול. אנחנו ברדיו סול, בתוכנית להדליק את האור, אני ורד מצפי, והיום אנחנו בתוכנית על אלימות במשפחה, ודיברתי דברים מאוד חשובים, אנחנו כבר לקראת סיום, על למה בעצם נשים בכלל מתחילות מערכת יחסים עם גבר שהוא אלים, למה בכלל למה אנחנו כחברה בעצם נותנים, בעצם מוציאים את ה... את הגבר מהמשוואה הזאת, כי אנחנו כל הזמן מדברים על האישה ועל הקורבנות שלה בעצם. לא להאשים את הקורבן וכן הלאה. עכשיו, אני לא אומרת באמת להאשים את הקורבן, כמובן שלא, להפך, אבל אני כן אומרת שא', כשאנחנו מגיעים למערכת יחסים אלימה, שאנחנו מגיעים כבר לזה, ושיש מכות אמיתיות, אז אנחנו בעצם כבר, זה סוג של פוסט-מורטם. קשה מאוד לצאת ממצב כזה, זה קשה, מצב שצריך כוחות נפש אדירים כדי לברוח, וכשאישה שואלים אותה למה היא לא עוזבת, כן, כי יש הרבה מה להפסיד, יש הרבה מה להפסיד, יש ילדים שצריך לקחת אותם, יש את האיום התמידי שתמיד מרחף. אני יכולה להאשים את אותו גבר, להגיש נגדו תלונות במשטרה, אבל המשטרה לא יושבת איתי בבית, הם יכולים לקחת אותו, הם יכולים לעצור אותו, אבל בסוף הוא יוצא ממעצר. אז אנחנו תמיד אומרים, אז למה לא עשו כלום אם הרווחה ידעו ואם המשטרה ידעו? למה הם לא עשו שום דבר? כן, אבל גם כוחותיהם מוגבלים, הם לא יכולים להחזיק גבר לנצח בגלל שהתלוננו שהוא עיקה, אוקיי? אז גם כשאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם לא יכולים להסתמך על הרשויות שינהלו את הסיטואציה הזאת, את האירוע הזה. אז כל גבר, אחרי שהוא יוצא ממעצר, גבר כזה שהוגשה נגדו תלונה, והוא נכנס למעצר, והוא אפילו יצא ממעצר, אחר כך הוא חוזר יותר כועס ויותר עצבני, ומה שהוא יעשה זה יותר גם מפחיד. הדבר השני שאני אומרת, חוץ מזה שמאוד קשה בכל מקרה לעזוב, זה גם שאמרתי מקודם שרוב רוב הרציחות על רקע אלימות במשפחה, היו אחרי שהאישה הצליחה לברוח, היא הצליחה לברוח, היא כבר יצאה מהמעגל הזה של כביכול לחיות עם גבר אלים, עזרה את האומץ, עשתה מה שצריך, הגישה את התלונות, כל מה שצריך, עברה, המשיכה הלאה בחיים, אבל אותו גבר כבר אין לו מה להפסיד, והוא עכשיו רוצה להתנקם. אז בעצם רוב הרציחות הם מאוד מאוד מסוכן בעצם לעזוב גבר שהוא מכה, לעזוב מערכת יחסים אלימה, צריך לדעת איך לעשות את, גם את זה צריך לדעת איך לעשות. אז אם נכנסתי למערכת יחסים אלימה, אז אני, כדי לצאת ממנה, זה כבר לא מספיק רק להגיד אני עוזבת. ראו מקרה מיכל סלע, מיכל סלע, אבל גם אמרה שהיא רוצה לעזוב. קשה לה בחיים האלה, היא מבודדת חברתית, היא לא יכולה כבר לעשות מה שהיא רוצה, או כל הזמן רב, צועק, תתי-תתי-תתה. היא רוצה לעזוב, אבל כשהוא שמע שהיא רוצה לעזוב, שמה קרה השיגאון. שם הוא בא ואמר, אוקיי, אני לא אתן לך לעזוב. את לא תעזבי. הבן זוג של שירה אמר לה, את לא תהיה אימא לילד הזה. זה הופך להיות כאילו להיות או לחדול. את שלי, את ברשותי, ואת לא יכולה לעזוב. אז בעצם אני אומרת שאנחנו לא יכולים לעזוב, אנחנו לא יכולים להתקדם. אז יש הרבה נשים שכן עשו, כן עזבו, כן התקדמו, כן הצליחו להמשיך הלאה בחיים שלהם. אבל כדי לא להיכנס מראש למערכת יחסים אלימה, אנחנו צריכים להיות בתשומת לב מאוד גדולה, כחברה, כאנשים, האנשים שמקשיבים לי פה. כל אחד שמקשיב לי פה יכול להיות שאו שנמצא במערכת יחסים אלימה, או שהוא אלים בעצמו. והרבה פעמים אין מודעות לעניין הזה. לא שאני מתנהגים אליי בצורה אלימה, ולא שאני מתנהגת בצורה אלימה. אנחנו צריכים לחנך את הילדים מגיל אפס לקשיבות, לשים לב לתגובות שלי, לא להיות במקום של משהו קרה, אירוע קרה, ואני מיד מגיבה, אלא להיות במקום של אירוע קרה, אני רגע שמה לב מה קרה פה, ועכשיו אני משחררת, ועכשיו אני מגיבה, ועכשיו אני בוחרת את התגובה שלי. אני לא יכולה סתם להיות כל הזמן כמו מתג חשמלי, מדליקים אותו, הוא נפתח, מדליקים אותו, סוגרים אותו, הוא נסגר. אני חייבת שיהיה לי לחזק את הסנטר גם שלי, ואנחנו כבר אנשים מבוגרים, אז כבר הרבה יותר קשה לעצב אותנו, כבר הרבה יותר קשה להפסיק את המעגל הזה, כבר הרבה יותר קשה להיות במקום שאנחנו יכולים לעצור משהו. אנחנו סוג של יציקת בטון כבר, צריך אנשי מקצוע לטפל בזה, צריך הרבה הבנה, גם לצד הפוגע, גם לצד הנפגע, גם לצד שהוא החלש בסיפור, אבל שני הצדדים חלשים, כי מי שפוגע הוא חלש מראש, הוא מפחד, הוא חלש. זה לא שאני כמובן מצדיקה את זה, לא מצדיקה את זה, אבל יש קושי כאן, וסתם לעצור אותו, סתם לתת לו אנשים וכן הלאה, זה לא עוזר. זה לא עוזר כל עוד לא גודעים את התופעה הזאת מהשורש. והכי טוב זה לגדוע אותה אצל ילדים קטנים. ממש מההתחלה, ללמד אותם לויסות רגשי, ללמד אותם שהם אחראים על המחשבות שלהם, על הבחירות שלהם, על הכבוד שלהם, גם לאחות הקטנה שלהם וגם לאחות הגדולה שלהם, וגם על החברה מהכיתה, וגם על גור חתולים, ועל כל רגע, בכל רגע נתון שאנחנו רואים איזושהי התפרצות של כעס או משהו כזה, הרבה פעמים כשרואים התפרצות של כעס אנחנו כועסים, אנחנו אומרים, אל תעשה את זה, למה אתה עושה ככה? וכן הלאה. אבל הדרך לגדוע האלימות היא לא להגיב לאלימות באלימות, אלא למצוא את הדרך להסביר בהבנה ובשלווה מה אנחנו צריכים לעשות כדי להפסיק את זה. כי אם יש אירוע שהוא טריגר, יש אירוע שמעורר בי זעם, יש אירוע בתור ילד, אירוע שמעורר בי זעם ומעורר בי כעס, אז אני לא יכולה להתעלם ממנו. אני כן רוצה אבל לדעת לפתור אותו בצורה חדשה, להביא צורה חדשה של התנהלות, להביא צורה חדשה של משהו שאני יכולה לעשות כדי שאני לא יהיה במקום של תגובה אלימה, שיש לי רק תגובה אחת לכל דבר שקורה, שאם מישהו כועס, מיד אני כועסת חזרה. שאם מישהו צועק, מיד אני צועקת חזרה. שאם מישהו מכה, חס וחלילה, אני מיד מכה חזרה. ואם מישהו חלש לידי, אז אני מיד מנצלת את זה. לא. אני רוצה להביא למודעות שיש עוד דרכים להתנהגות. יש אין סוף בחירות שאנחנו יכולים לעשות. כדי שתהיה לנו בחירה חופשית, אנחנו צריכים להפנים שיש לנו בחירה חופשית. אנחנו צריכים לדעת לעצור וליצור שבילים חדשים במוח, שמאפשרים לנו דברים חדשים, התנהגויות חדשות לעשות. ובמקום הזה אני אסיים. אני הייתי ורד מצפי בתוכנית להדליק את האור ברדיו סול, תוכנית מאוד ככה, היום הייתה לי תוכנית שנגעה בי על אלימות במשפחה, הדבר שאנחנו רוצים לגדוע אותו. אני רוצה שכל אחד יחשוב לעצמו מה הוא יכול לעשות במעשים, בפעולות, ביומיום, גם אם לא, אתם לא מכים את אף אחד ואף אחד לא מכה אתכם, עדיין בתגובות שלנו, שהרבה פעמים אנחנו חיים במקום שהוא רווי כעס וזעם ואלימות, הרבה פעמים אנחנו מתנהגים בצורות יוצאות מהרגיל, אז איך אנחנו יכולים גם לשפר את ההתנהגויות כל אחד של עצמו, כדי לא לראות בחוץ, בסופו של דבר, המקרים מזעזעים שקורים. אז שיהיה לכולנו יום טוב, רדיו סול, להדליק את האור. אני הייתי ורד מצפי, יום מצוין. Yeah.
יש לי מקום בשבילך, לך אין מה להציע, חושבת מה לתת לך, מנסה להרגיע, וכששקט בחוץ ורעש בחדר, תמיד אתה אומר הכל בסדר. והסוף של הסיפור הזה לא מגיע, כשחשבתי שאין כלום התחיל להפתיע. ויודעת מה לומר, מה לא לומר לך, מה תרגיש. ויודעת מה לומר, מה לא לומר לך, שארגיש שלך. אני חושבת ושותקת, אין מה להציע, והיד המחבקת מנסה להרגיע. והסוף של הסיפור הזה לא מגיע, כשחשבתי שאין כלום התחיל להפתיע. ויודע תרגיש ויותר